אני אפתח בשאלה, שאלה ככה מבזקית, אני אשאל אותה את ארז שץ, האיש של הבייסבול של הפודקאסט. אז קודם כל שלום ארז.
אהלן.
אהלן, אנחנו חוזרים רק להכניס את העניינים, את מאזינינו הנאמנים לעניינים, בשליש האחרון של עונת הבייסבול, שאני מודה שהיא טובה יותר ממה שחשבתי שהיא תהיה, ואתה אולי תגיב על זה תכף, אבל שאלת השאלות, האם היאנקיז are for real? האם הם יעברו את המאה משחקים, או כמו שכמה פרשנים שראיתי לפני כמה שבועות דיברו על 120, על זה שאירון ג'אג' יעשה סי מטורף והתקרב למספרים של מגווייר וסוסה, או שלא לדבר על ברי בונס, מה הסיפור שלהם? הם הולכים לקרוס?
לא. אוקיי, צריך, שאלת איך אומרים, זה,
כמה
זה,
שאלות במכה אחת, אוקיי.
לגמרי. האם היאנקיז, צריך להבין, יש לנו פה, מה שאנחנו חושבים, מה שבני תמותה חושבים שהיא עונה טובה אצל היאנקיז, נחשב עונה לא טובה. אנחנו חושבים שלעבור 100 ניצחונות, להגיע לפלי אוף, לעשות שם סדרה טובה או שתיים, עם סלאגר או שניים שחובטים 40 פלוס הום ראנס, נחשב הישג. אצל היאנקיז זה another day in the office. מבחינת
לא ב-15 שנים האחרונות, צריך להגיד.
זהו, או. עכשיו, היאנקיז הם עדיין תופסים את עצמם במושג הזה, לדעתי הם תמיד תפסו את עצמם בראייה הזאת, מאז הם הגדולים של בייב וכאלה. ולכן הדיבור ששוב, היאנקיז הייתה להם פתיחת עונה מטורפת, היה להם
מחצית ראשונה בלתי נתפסת.
כן, 700 אחוזי הצלחה, 720 אחוזי הצלחה, ועשו חישוב שזה ייקח אותם לאזור ה-119, אולי אפילו 120 ניצחונות. אירון ג'אג' באמת העיף ומעיף עדיין, צריך
כן,
להגיד.
43 הום ראנס נכון לבוקר הזה.
נכון לבוקר 43.
ומעל 90 RBI.
כן, שזה קצב של 61-62 כן. הום ראנס, שזה מספר שמאוד אוהבים ביאנקיז.
כן, ברור, רוג'ר מריס.
עכשיו, צריך גם לזכור שזה לא, אתה יודע, גם בעונה שהיה את הסיפור עם סוזה ומגווייר, היה גם את גריפי שהיה איתה, ופתאום אחרי האולסטאר נעלם. כלומר, אומרן, זה לא שאתה עם חוות את ה-40,
זה לא התקדמות לינארית, ובטח לא הנדסי.
נכון, מצד שני יכול לחוות גם 30 בה.
אי אפשר לדעת.
אי אפשר לדעת. היאנקיז כנראה, ודיברו על זה שעוד היו עוד הרבה דיבורים, תראה, אף קבוצה לא יכולה בבייסבול לנצח יותר מ-110 משחקים, בין 100 ל-110 זה נחשבת עונה אדירה.
נדמה לי של הדורות האחרונים, 30 שנים האחרונות, זה דווקא סיאטל, שעשו 100 ו-110 עם הזכרונות.
משהו כזה,
112 אולי.
112, משהו כזה, וזה השיא. זה הושג פעמיים בהיסטוריה, אחת לפני 100 שנה, ואחת לפני 20 ומשהו שנה. וצריך לזכור שסיאטל בכלל לא הגיעו לוולד סיריס באותו.
נכון, הם נפלו בדרך. נדמה לי של היאנקיז אפילו. נכון. אני לא זוכר בדיוק. אוקיי, בסדר, אז זו עונה טובה, עדיין לא היסטורית.
היאנקיז עדיין ייקחו את הדיוויז'ן שלהם, הם עדיין כנראה ייקחו את ה-National League, את האמריקן ליג בכלל.
כרגע נראה שהאסטרוס עוקפים אותם יפה. אבל בסדר.
אני אומר כנראה, אבל הם לגמרי, הם יגיעו לפלייאוף, והשאלה שאותי מעניינת, וגם אותם, זה האם הם ידברו בפלייאוף, זה מה שהם רוצים. הם מבחינתם, כל המספרים האלה נורא יפים, היאנקיז רוצים אליפות.
ללא ספק. אוקיי, אז ענית על השאלה הזאת, הם יותר טובים מהחששות הגדולים של האוהדים הרבים שלהם, וקצת פחות טובים מהפנטזיות של האוהדים השרופים שלהם. אז אני אזכיר לכולנו שאנחנו בפודקאסט שלי, על הדרך, שיחות עם טובי פולק, האורח שלנו ארז שץ, האיש של הכושר הדדוג, בלוג הבייסבול שלו, והוא אורח קבוע אצלי, ובשמחה, אחד מהמנטורים הראשונים שהיו לי, המארח הראשון שלי בפודקאסט שלו, ואחרי שנשמע את קטע הפתיחה של סיילנט רגרשן, נחזור וככה נסכם את מה שראינו עד עכשיו בעונת הבייסבול הזאת, וננסה לראות מה הסיפורים הגדולים ומה הולך להיות כמה, פחות או יותר 50 משחקים האחרונים של העונה. עוד רגע. אז אוקיי, כמו שאמרנו, בייסבול זה הזמן הזה בשנה שבו עברנו את פחות או יותר שני שלישים של העונה, שהיא ארוכה ומתישה ובלתי אפשרית, וכל הדיבורים על קיצורים ועל צמצומים, הם רק מוסיפים משחקים, עוד ווילד קארד ועוד, זה כמו ב-NBA, אף אחד לא הולך לוותר על הכנסות.
מדברים על עוד שתי קבוצות.
בדיוק, זאת אומרת... טוב, נו, תשמע, זה ביזנס שהוא מתרנגולת שמטילה ביצי זהב וכו' וכו' וכו'. למרות שהבייסבול, כבר דיברנו על זה גם, היו לו המון בעיות, אבל נדמה, תקן אותי אם אני טועה, אבל ממבט מרחוק, ואני מודה שאני לא פריק כמוך, נדמה לי שהעונה הזאת היא עונת מפנה במידה מסוימת, נראה שהיא נראית יותר טוב. נראה קצת, קצת יותר בריאות בעסק הזה, כולל אגב כמה ברולס יפים, זאת אומרת, תגרות מרובות משתתפים וכאלה דברים, אבל עדיין זה נראה קצת יותר בריא, אני מזהה נכון?
יש כמה טרנדים מעניינים שגורמים לזה שהבייסבול העונה באמת יותר, הייתי אומר בריא, עשו איזשהו שינוי עם הכדור, מדברים על זה ש... קצת הורידו את ה... הוציאו ממנו קצת את המיץ, מה שאומר שיש לו טיפ-טיפה יותר התנגדות, קצת שחררו את הסרוכים, יש לו טיפ-טיפה יותר
מה שלא התנגדות. משפיע כמובן על, על סלאגר באמת לא. היסטורי כמו אירון ג'אג'.
לא, לא אמור להשפיע על אירון ג'אג', אבל אמור להשפיע על הרבה הרבה אחרים, והתוצאה הייתה שההומרן האוטומטי שהתרגלנו לראות ב-2018-19, הוא כבר לא כל כך אוטומטי, הקבוצות שעשו, שהרבה קבוצות נערכו בהתאם והתחילו לעבוד על הרכבים מאוד מאוד מאוזנים מבחינת מה שפעם היה לך, היו מעלים, תסתכל על היאנקיז שלפני שנה שנתיים, היו מעלים לך שמה חבורה של רולות וכולם היו מנסים להעיף את הכדור, היום אתה רואה אצל היאנקיז הרכב מאוד מאוזן, שחלק מהסיבה שהם מאוד מצליחים, אפילו בטרייד דדליין האחרון הם לא הביאו איזה DH מאיזה קבוצה אחרת, אלא הביאו מישהו שהוא יותר מאוזן, המץ בנו הרכב מאוזן,
הדודג'רס זה הרכב, זה הרכב מדהים מה שיש לדודג'רס.
כן, אבל הדודג'רס תמיד מביאים את השחקן הכי טוב בכל עמדה, אני דווקא קבוצות שיש בהם יותר שחקנים מכל הסוגים, אתה רואה שיש יותר לידופים קלאסיים כאלה, אתה יודע, שעולים על הבסיס, ויות שחקנים יותר מהירים, ושמים לך את את הפסיכי ההוא שמוציא לך היטים במספר 7, וכל מיני דברים שהם קצת יותר מזכירים את הבייסבול של פעם, ומנסים יותר להגיע לקונטקט, והשיפטים פחות אפקטיביים, והבייסבול נהיה יותר כיפי.
אפרופו שיפטים, נדמה לי שבמיינורס מנסים עכשיו איזשהו... איזשהו כלל, או לפחות באחת מהליגות הנמוכות, שה-third baseman, או ה-second baseman, לא יעבור את קו הבסיס השני בשיפט. זאת אומרת, מנסים איכשהו לצמצם את זה.
כן, החליטו, דיברנו על זה, אני חושב שנה שעברה, שיש כמה דברים. אחד שהולכים להיכנס, אז אני שוב מזכיר, זה הולך להיות השופט האוטומטי שייכנס בשנתיים שלוש הקרובות.
אגב, מכמה, אפרופו שופט אוטומטי, נדמה לי, אני לא, אתה יודע, חותם לך על זה כי אני לא ראיתי סטטיסטיקות, אבל מעט האירועים שהרבה פעמים היו קונטרוברסליים, נדמה לי ששופטים טיפ-טיפה יותר מדייקים בסטרייק זון בעונה הזאת. יש לי תחושה כזאת.
אני
אגיד לך. פחות פרוטסט, חוץ מאשר אירון בון שכל הזמן מתלונן.
כן, אני אגיד לך, בתור מישהו שאני יושב ואני כל פיץ' אני רושם, אז אני מרשה לעצמי להגיד שאני יש לי קצת אובר רגישות לעניין הזה. אני תמיד טענתי ששופטים הם הרבה יותר צודקים ממה שאנשים חושבים. יש טעויות, אבל אנחנו מדברים פה על אחוזים, ונכון שיש איזה אחד בתחילת העונה שכמעט הלך מכות עם השחקן, בגלל שהשחקן טען שהוא מפספס את הסטרייק זון בקילומטר, אבל דווקא רוב הבעיות הן לדעתי בכלל בפירסט בייס. הרבה, בעונה הזאת, הרבה טעויות בבסיס הראשון.
כן, אבל בניגוד, אבל בניגוד למה שנקרא, לפיצ'ים, לשאלת הסטרייק זון, אין אונאוט, בפרסט בייס יש אפשרות, והם הולכים
כן,
לוידאו, זאת אומרת, זה
כן,
משהו
כן.
שהוא, מה שנקרא פיקסבל.
כן, אבל אני, תראה, אני לא יודע, זה גם תלוי מה אתה רואה, גם הרבה פעמים הטעויות הן לא בסטרייק השלישי המכריע של שגומר את
אז זה
האינינג,
יש טענות לשחקנים בסוף.
אלא בבול, בבול השני בזה, שאתה לא שם לב לדברים האלה, והן גם
כן.
מתקזזות, וזה,
אוקיי.
ובדרך כלל השופטים הם גם עקביים, אם אתה יודע שהוא לא נותן לך נקודה, אני חושב, אבל תשמע, אין מה לעשות, הטכנולוגיה תפתור את הבעיה הזאת, והדבר השלישי שהם עושים זה באמת הרעיון הזה של למנוע את השיפטים, כל אחד ודעותיו, ואני חושב שזה מיותר, אבל רוצים לעשות את זה, שהדיבור הוא כן, שאסור יהיה לשחקנים, לשחקן הבסיס השני, לעבור לצד שמאל של הבסיס, והשורט סטופ לכיוון השני,
כן.
שיהיה לך
לא, זה הגיע
שניים.
למצבים אבסורדים שהבסיס השלישי פחות או יותר היה בקו אחד עם השחקן השדה, זאת אומרת, האוטפילדר הימני, זאת אומרת, זה ממש, הוא הלך לכיוון
אבל
הצד
אנחנו,
השני לחלוטין של המגרש, זה היה נורא
כן,
מוזר.
אבל מצד שני, אני אומר עוד פעם, אתה רואה,
שיחבטו לצד
אני רואה
המת, כן.
קוברית, אני רואה שחקנים, שפתאום אתה רואה שחקן עושה מה שנקרא choking up, מחזיק את המחבט חצי מטר למעלה, כדי להשיג יותר שליטה על הכיוון של הכדור, נותן קטנה לצד איפה שאין
כן,
שחקנים,
לצד
והכדור
המת, כן.
מתגלגל עד לקיר.
כן.
וזה, ויש לך, בכל קבוצה יש אחד או שניים כאלה, תן להם את החופש להתנהל איך שהם רוצים, ואתה תראה שהשיפטים נעלמים. אבל זה כנראה, אני לא חושב שזה צריך לחוק, אני בכלל נגד חקיקה, לא רק בבייסבול,
כן, אוקיי, נדבר על זה בהזדמנות אחרת.
כן, אבל אני, תשמע, אם זה, מה שזה לא יהיה, אני חושב שהדברים, כל הדברים האלה יחזירו את הבייסבול קצת למשחק ה... הקטן והחכם שאנחנו
אבל
אוהב.
זה לא יהיה סמול בול כמו פעם. זה
לא,
לא
אבל
יחזור.
הוא יהיה הרבה יותר, הוא ירוץ מהר יותר, הוא יהיה פחות רולות, יהיה פחות כדורים ליציע, יהיה יותר,
כן.
תודה, היט על היט על היט.
כן.
זה,
כן,
זה...
זה מוזר לי שקבוצות, פעם דיברו על זה שקבוצות נמוכות תקציב, קבוצות מה
כן.
שנקרא לא ביג מרקטס, לא מייג'ור מרקטס, או איך שהם קוראים לזה שם, הולכות על הסמול בול כי הרבה יותר קל להשיג שחקנים שהם לא ביג סלאגרס
נכון.
ופנומנים סטייל ג'אג' ולא יודע, אחרים, אבל לאט לאט אתה רואה, לפחות עד השנה, עד התקופה הנוכחית, שכולם התאהבו בהום רן גיים הזה, ועוד פעם ועוד פעם בסלאגרס, וניסו בכל דרך שלא תהיה. דבר נוסף, אפרופו הדבר הזה, זה העונה הראשונה המלאה שמשחקים בלי שהפיצ'רים חובטים בנשיונל ליג, ונדמה לי שזה קצת משווה את התנאים בין הקבוצות השונות. פעם אי אפשר היה ממש להשוות בין קבוצות באמריקן ליג לנשיונל ליג, זה פשוט
כן,
משחקים שונים לגמרי.
בעיקר בשנות ה-70, כשהתחילו עם ה-DA, שנות ה-80-90, כלומר, אני חושב שמאז שנות ה-2000 העסק מתחיל להתאזן, כי באמת פעם האמריקן ליג היה ליגה של חובטים,
כן,
של...
ברונקס בומרס, נו, אנחנו
כן,
יודעים.
והנשיונל ליג הייתה ליגה של הרבה יותר טקטיקות והרבה יותר דברים.
כל הסוויץ', כל הדאבל סוויץ'ים, כל המשחק
כן.
עם הפיצ'רים וההחלפות ו...
כן, אבל קשה, גם פעם היית רואה שחקנים שפשוט לא היו עוברים לליגה השנייה, כי הם לא היו מוצאים מקומם שם, ובנשנל ליגה היית רואה את כל הפיט רוז, וכל האלה שהיו,
דיברו על זה שהאמריקן ליג היה בית ההבראה, או בית הפרישה של הסלאגרים הגדולים, שכבר לא היו מסוגלים לרוץ על המגרש, והיו הולכים להיות DH'ים.
בכלל, היו שחקנים שכל קיומם היה שם.
אדגר מרטינז, כן.
בעבר, אחד הדברים שאנליטיקס עשו זה באמת הפכו את הליגה להיות הום רן דריבן, בגלל שהום רן בסופו של דבר הוא, אי אפשר להתווכח עליו, אי אפשר לדון, אי אפשר, אתה יודע, זה גם סווינגר להגיד, שם את השחקן עליו, מי אחראי לרן, אם הגעת עם היט ואז עשית סטיל ואז היה עוד סאקריפייס ואז היה עוד איזה סאקריפייס, מי אחראי לרן? מי מכל החמישה אנשים היה אחראי? אומרן, אתה יודע מי אחראי לרן? זה שנתן את הכדור.
אתה יודע גם מי נתן לו, אתה יודע גם הפיצ'ר שנתן לו את האומרן הזה, זאת אומרת,
כן,
זה נהפך לדוק רב בעייתי משני הכיוונים.
ולכן הקבוצות הקטנות שהן יותר אנליטיקס דריבן, כי אין להן את היכולת לשים כסף על שחקנים, אז באמת, אתה ראית שהם יותר על ההום רן דווקא באופן אירוני, ולכן כל שתי הליגות התחילו להיות מאוד זה. הדבר העיקרי הוא שהיה לך הרבה יותר בעייתיות בשלבים המאוחרים, מה לעשות עם הפיצ'ר, כן לתת לו לחוות, לא לתת
לא,
לו
דיוויד
לחוות.
אורטיז, הרי
כן, בדיוק, היה לך את האלה.
כן, שאתה מגיע לשחק בנשל הליג בוורד סיריס, או סתם באינטרליג, ואז
כן.
מה אתה עושה איתו? הוא חור על השדה, כן, כששם אותו בפרסט בייס, כדורים עברו אותו כאילו כלום, לא רק בקנר עברו לו כדורים בין הרגליים, אתה יודע.
כן, אז השאלה הזאת מצד אחד נפתרה, שאין יותר בעיה לקבוצות של אמריקן ליג לשחק. תראה, גם עכשיו שמשחקים אינטר ליג, הרבה קבוצות מהאמריקן התלוננו, אמרו, תקשיבו, אנחנו מגיעים לשלבים האלה של העונה. עכשיו יש לי משחק בנגד הקאב, ואני
כן.
משחק בהרכב החלש שלי, אני לא משחק עם כל
כן,
השחקנים.
אתה גם לא יודע, מי שקובע את הסקדג'ל דוחיית העונה, לא בהכרח קולע הבול לגבי המצ'אפים האמיתיים שיקבעו את הפלייאוף.
ומצד שני, קבוצות בנשיונל באמת היה להם פיצ'רים שנפצעו בגלל שהם רצו על הבסיסים.
לשמור על הפיצ'רים זה אחד מהדברים הגדולים שלדעתי שהיו במסגרת השיקולים של הליגה שהלכו על הדבר הזה.
והיה לך הרבה בעיות של, הנה, יש לי שחקן שאני יכול לנצל אותו, אבל הוא מתבזבז על הספסל, כי אין לי איפה לתקוע אותו, כי הפיצ'ר צריך לחיבות.
כן.
במובן הזה באמת יישרו, בכלל הולכים להיות יישור קו לגמרי. בעונה הבאה אני חושב שהולכים לשחק כולם נגד כולם, הולך להיות לוז ממש כמו בכדורסל, בלי דיוויזיות, בלי נעליים. כלומר, הדיוויזיות המשיכו להיות איפה שסופרים את הנקודות, אבל המשחקים יהיו כולם נגד כולם.
כן, האמת היא שזה די אבסורד, זאת אומרת, יכול להיות, אתה יודע, איזשהו שחקן שדה חובט שמעולם לא נפגש עם פיצ'ר ששיחק כל החיים בליגה השנייה, ולהפך, ואז הם מגיעים לוורד סיריס, ואז פשוט קבוצות לא מכירות, זאת אומרת, סקאוטינג ריפורט על איברס, על וידאו, הם פשוט לא מכירים את היריב, זה
זה
מדהים
היה מה
הקטע הזה.
שהיה יפה, שהיית מגיע, תראה,
אוקיי, בסדר, אם אתה חושב שזה יפה, אז הפסדת את זה עכשיו.
הפיוריסטים אומרים שזה היה היופי, שהיית מגיע בלי שום דבר, החובטים הכי טובים, נגד הזורקים הכי טובים, על פיור, על נקי, נראה מה אתה שווה.
כן, אבל זה משחק הרי של מספרים, זה משחק של סטטיסטיקות והסתברויות. בסדר, אוקיי, דבר, דילגנו, כן, דילגנו במהירות על העקרונות, ובואו נדבר קצת תכלס. התחלנו ביאנקיז, אז אני רוצה להוריד את זה מהשולחן. החובטים שלהם, שוב, אף חובט לא יכול לחוות לנצח, אז יש את סטנטון, ויש את ריזו, ויש כמובן את אירון ג'אג', שהוא גם משחק על החוזה שלו, משחק על העתיד שלו, צריך להגיד, הוא דחה הצעה גדולה מאוד של הערכת חוזה, וכמו שהם אומרים אמריקאים, הימר על עצמו, וכמו שזה נראה כרגע, ההימור שלו יצא מדהים, הוא יכול להיות השחקן היקר ביותר בהיסטוריה בכל ענפי הספורט ever, אם וכאשר היאנקיז ייתנו לו חוזה חדש בסוף העונה או קבוצה אחרת, אבל שוב, לסמוך על סלאגרים שיביאו אותך לארץ המובטחת כאשר הפיצ'ינג הרבה הרבה פחות יציב, אני מסתכל למשל על האייס שלהם, גארט קול, הסתכלתי על השבוע האחרון שלו, מזעזע, מעל 8.5 ראנס, ארן ראנס, בשבוע, בממוצע, זאת אומרת, הבן אדם פשוט הפסיד משחקים, גם אם הוא לא הפסיד בהם ברשמית, הוא פשוט לא מספיק יציב, ואין להם רוטיישן כל כך יציב כמו שזה נראה כרגע. הם הלכו, נדמה לי שההצלחה הגדולה שלהם הייתה יותר על התקפה, פחות על פיצ'ינג, אם אני מזהה נכון.
נכון, קראו להם כמה דברים. קודם כל, באמת, האימורים הגדולים היו על באמת הוויז'ן החדש של ההתקפה, עם כל מיני שחקנים שהם יותר דפנסיביים, יותר יוטיליטיז, פחות הסלאגרים הגדולים שהיו להם. ההנחה הייתה שיש להם באמת את קול, יש להם את סברינו, ומספר 3, 4 ו-5, אז דווקא בקטע הזה הם זכו, יש לך נסטור קורטז שלפתע הפך להיות המרענן הרשמי של הקיץ, והוא נמצא הרבה, הוא הגיע לאולסטאר השנה, אבל כן, גארט קול הוא במדורג, הוא לא ב-20 הראשונים בפיצ'רים של הליגה, וזה אסון טבע מבחינת קבוצה שרוצה אליפות, ואנחנו יודעים שבסופו של דבר, אחד, מספר 1, 2 ו-3 דומיננטים, זה מתכון טוב לאליפות, או לפחות
בלי פיצ'ינג אתה לא תגיע לשום מקום
כן.
בליגה הזו. פיצ'ינג יציב, כן, זה לא שם.
כן, ולכן, אבל תראה, אני לא יודע להגיד לך עד כמה, גם תלוי מול מי הם ישחקו ועוד הרבה דברים, הם כן התחזקו בטרייד דדליין במובן הזה, הם לקחו את אחד הפיצ'רים, אחד המלפפונים היותר, נקרא לזה חמים, בכלל היה איזה דיבור על על אוקלנד שמתפרקת מנכסיה,
דיבור שמלווה אותנו מאז ימי בילי בין.
כן, אבל בשתי עונות האחרונות זה כבר נהיה מגוחך, בעונה האחרונה זה כבר היה ברמה של כאילו...
הם נראים כמו האצטדיון שלהם, איך אמר ברד פיט, זה נראה כמו אורווה, זאת אומרת, קבוצה נורא מוזרה, גם הם נשארו שם בלי פוטבול ובלי כדורסל, שם באוקלנד, הרי כל הקומפלקס הזה היה שם אחד, האצטדיון של הכדורסל,
אוקי הלך לפני איזה...
אז אוקי אפילו לא ידעתי, וזה נראה שהם נשארו, זאת אומרת, אתה יודע, איתי כל הום, הם לא...
תקשיב, זה בלי קשר, זה עצוב כל כך, זה אחד ה... מקומות, לא נדבר שווקים, אלא אחד מהאוהדים, אולי יחד עם גרין ביי ועוד איזה מקום אחד או שניים, זה אחד המקומות הכי מדהימים לבוא בצד השני, כן, לא לשבת בבלק הול, אבל לשבת בצד השני ולקנות כרטיס כדי לראות את האוהדים.
והם פשוט כן, כן, גם הרייטרס, עם הסיפור בפוטבול, עם כל התחפושות שלהם, כן.
אז האוקלנד שחררו את בחור בשם פרנקי מונטס, אחרי שהם שחררו בתחילת העונה את בסיט, ועוד כל מיני שמות. זה בעיקר, מה שחשוב להם בעיקר זה הסטארטרים.
אוקיי.
רוטציה יציבה.
אוקיי.
הם היו, תראה, הם עשו, היאנקיז עשו, תמיד מדהים כך, איך כיף שיש כסף. הם עשו באמת, הם היו צריכים פיצ'ר, רליבר, אאוטפילדר, לקחו, השיגו את כל ארבעת הדברים שהם רצו. שמות טובים.
אוקיי, זאת אומרת שהיאנקיז לא צריך לדאוג, הם יהיו בפלייאוף, זה ודאי. היאנקיז
לא צריך לדאוג.
ואפילו לא מהווילד קארד, הם יהיה להם הום קורט.
הם הגיעו מהמקום הראשון, הם הגיעו, בעונה הזאת, שתי המובילות הראשונות עולות אוטומטית. הדיוויזיה במקום השלישי תצטרך לשחק סיבוב ווילד קארד.
כן, זאת אומרת, הוסיפו ווילד קארד גם שנה שעברה.
כן, אז זה יהיה יוסטון והיאנקיז.
זהו, עכשיו יוסטון, בוא נדבר טיפה על יוסטון, זה נראה שהם כבר עוקפים את היאנקיז, זאת אומרת, כרגע הם ברקורד קצת יותר טוב, ויש להם איזשהו דמינר, יש להם, הם טובים, אחרי כל הרמאויות ואחרי כל הסיפורים, זה קבוצה טובה.
כבר שכחנו את הרמאויות.
בדיוק, בדיוק.
כאילו מישהו עשו איזה...
אגב, הם יפטרו מחצי מהסגל.
זהו, בדיוק. מהקבוצה ההיא נשארו בערך 3-4 אנשים.
ועדיין הם מצוינים.
יוסטון, לפני 10 שנים עשו פרויקט, אני לא מדבר על הפרויקט השני שהם עשו. הם עשו פרויקט, הם עשו מה שהרבה קבוצות עושות, אתה בטח מכיר את זה מכדורסל, זה נקרא טנקינג.
אפשר
לכל דבר שזז, אז מכרו את כל מה שהיה להם, הביאו הרבה פרוספקטים, הרבה
בדיוק, בחירות. בדיוק, אספו פיקס.
כן, הרבה פרוספקטים, הרבה בחירות דראפט.
כן.
וזה, הפרויקט הזה הצליח מעל ומעבר, והסגל הזה עם בחירות נהדרות, הגיעו לוורד סיריס, ב-2017 לקחו אליפות, לא משנה, שהוכתמה בזה. שכה הייתה שאתה יודע, כמו כל פרויקט כזה, מתישהו השחקנים האלה נהיים או מתבגרים או נהיים פרי אייג'נטס.
ונהיים יקרים מדי.
נהיים יקרים והולכים למקומות אחרים. כן. זה לא קורה, כלומר, זה קורה, ההנחה הייתה שיוסטון יפסיקו, ירדו.
כן.
זה לא קורה, הם ממשיכים להיות כמעט אורח קבוע בוורד סיריז, הם ממשיכים, הם היו כבר ב-2019, הם היו בעונה הקודמת. וממשיכים להיות קבוצה מדהימה, וזה
כן.
אתה כבר לא מבין, אתה אומר, קוריאה בעונה הקודמת, שהיה הכוכב הגדול שלהם, השורטסטופ, עבר לטווינס, הם הביאו במקומו ילד, בשם ג'רמי פניה, שבספרינג, הם עוד לא היו בטוחים בכלל לגביו, אמרו, טוב, הוא נראה בסדר, תעלה, הוא כאילו, הוא אמנם לא המספרים של קוריאה, אבל זה תחלופה נהדרת.
כן.
יש להם את יורדן אלוורז, שנתן חצי עונה ראשונה מדהימה. יש להם, הם קיבלו חזרה את ג'סטין ורלנדר עולה ימים.
המספרים של ורלנדר הם מספרים של בחור בסיאו, 10 שנים יותר צעיר.
כן,
זה מטורף. הבן אדם קרוב ל-40 כבר, כמה? 37, 38?
39 לדעתי.
39? יש לו מספרים מפלצתיים, הוא מוביל בניצחונות.
אני הבדיחה שאני חוזר ומספר, שאומרים לי, מה ההפתעה הגדולה שלך? אני אומר, זה שעוד לא תפסו את ורלנדר על כלום. אני מניח ש... תשמע, בוא. הוא השתמש במשהו, אבל לדעתי זה היה בזמן
אחר. דיברו על הטיפול בכדורים, דיברו על... שהיו, מה שנקרא, designated balls לפיצ'רים של יוסטון, חלק ממאסר המעולות הגדול.
כדורים designated, כן. תראה, הוא לקח משהו...
אבל עדיין, תשמע, בהנחה שכולם מרמים בדרך כלשהי, הוא מדהים.
כן, ה-ERA שלו הוא 1.73. אני לא יודע אפילו איך להסתכל על זה.
ו-50 משחקים לפני הסוף, זאת אומרת שיש לו משהו כמו, מה, אני יודע מה, 10, בין 10 ל-20 משחקים בקנה.
20 זה מוגזם.
לא, משנה, 10, זאת אומרת, באחוזים האלה הבן אדם עובר 20 ניצחונות, וזה לא קורה.
כן, 20 ניצחונות.
22 אפילו.
הוא 15 מתוך 20 ניצחונות, שאנחנו לא ראינו 20 ניצחונות כבר.
שנים, כן, שנים.
שנים ראינו.
כן, פתאום ראיתי את דיוויד פרייס, אפרופו ראיתי את דיוויד פרייס בתור, לא יודע מה, פרד או פורט ריליבר בלוס אנג'לס, ונזכרתי עד כמה הוא היה עצום, 20 ניצחונות בעונה, ועבר לבוסטון בסיפורים. נעלם. וורלנדר, שיותר מבוגר ממנו, בורח.
יש כאן זה עם שרזר, אתה רואה את זה עם וורלנדר, אתה רואה את זה עם קרשו כשהוא לא נפצע.
כן, קרשו מדהים.
זה עדיין, כאילו, אנשים, ואני תמיד אומר את זה, אני רואה חבר'ה צעיר, אני אומר, תסתכלו על השחקנים האלה, אתם, זה גדולה. אלה אנשים שבעוד 20, בעוד 30, בעוד 40 שנה, אנשים יגידו, אני ראיתי את ורלנדר זורק.
אני ראיתי את נולן ריין ואת סנדי פורקופקס.
בדיוק, אני ראיתי את פדרו, אני ראיתי את קופקס, אני לא ראיתי, אני ראיתי את מדוקס.
כן, מדוקס.
אני כל הזמן אומר, יש הבדל בין להגיד, סנדי קופקס לבין להגיד, אני בעיניים שלי ראיתי את מדוק זורק, אתה מבין?
כן, כן, כן.
אם כבר מדברים, אז ג'ייקום דה גרם חזר מציאה.
כן, כן, תכף נדבר על, תכף נדבר, אני רק רוצה לגמור את האמריקן ליג. עונה מאוד בינונית ומטה לבוסטון.
אתה אדם עדין. בוסטון...
לא, כי היה רגע, היה רגע שהיה להם איזה סטריק נחמד ואמרו, הנה הם חוזרים, אבל זה לא קרה.
כן, לא, תשמע, אם אתה נמצא מתחת לבולטימור ב-2022, יש לך בעיה. בוסטון הם ראי, הם לא ברורים. אף אחד לא יודע מה קורה איתם. היה להם, הם הרי לקחו אליפות לפני, ב-2018.
כן, 3 שנים. 4 שנים.
כן. ומצד שני, הייתה להם את עונת 2020, הם גמרו אחרונים, נראה לי, בליגה. ואז הם חזרו, הם כמעט...
זאת אומרת, שנה שעברה זה היה אוף החול, הרי היאנקיז היו הרבה מעבר, 10 משחקים מעליהם, ואת העונה בוסטון גמרו מעליהם, מעל היאנקיז.
נכון, ואז פתאום...
הגיעו כמעט לוורלד סיריס, זאת אומרת...
בדיוק. ואז פתאום, העונה הזאת, הם עלו והם ירדו, ואז הם עלו, ובום, נעלמו, וחטפו כמה תוצאות של פוטבול, ונעלמו, והם עכשיו, הם עכשיו על 500, אבל... כאילו, זה רק בגלל שהבית שלהם...
כן, אז הקבוצה השלישית, אז הקבוצה השלישית באמריקן ליג, מה, טורונטו? לצורך העניין? היא הדבר הכי קרוב למשהו שיכול לדגדג את היאנקיז ואת יוסטון?
בגדול כן. טורונטו היא ציפור מאוד מעניינת. תשמע, אני מת על הקבוצה הזאת, לא רק בגלל שהם הקנדים היחידים בליגה, אולי, אני לא יודע מה יהיה אחרי האקספנשן, אני מת עליהם, יש להם חבר'ה צעירים, מגניבים, המון בנים של הבן של גררו, והבן של ג'יאמבי, והבן של בישט.
אגב, ג'יאמבי צריך להגיד, האח המופרע של ג'ייסון, מת ממנת יתר או התאבד או משהו.
כן,
כן. אחד הכוכבים של מניבול.
כן, לגמרי. וכן, טוב, מה לעשות?
כן.
יש גם כאלה. והם... ובכלל, ויש להם שם גם, אתה יודע, וזה כל מיני סיפורים, הקצ'ר שלהם, אלחנדרו קרק, פתאום העונה הזאת התעלה על עצמו, ויש להם פיצ'ים נהדרים, והכל טוב ויפה, פשוט, הם כאילו כל הזמן הם לא...
ליד.
כן, ליד. הם מאוד, התקפה שלהם עונה נהדרת, הפיצ'ים שלהם יום כן, יום לא, יום למה לא, ואתה באמת, אתה לא יכול בעונה 160, זה מה שיפה, 160 משחקים, אתה לא יכול... להיות בחצי קלאץ', אתה חייב להיות כל הזמן בהילוך רביעי.
אבל תשמע, למה התחלתי עם היאנקיז? כי מומנטום, אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד ענפי ספורט, אני יודע שבבייסבול, בגלל ריבוי המשחקים, בגלל האופי של מה שנקרא, משחקים בסדרות, ואתה מגיע למקום מסוים שבו אתה יכול לעשות סוויפ על קבוצה שהיא
נכון.
מעליך בדירוג, ואז פתאום אתה עובר אותה או מאוד מאוד מתקרב אליה. וזה ככה, בדבר של שבועיים פתאום הכל מתהפך. זה מה שראינו
כן.
שנה שעברה עם בוסטון וניו
כן.
יורק.
וכדור בסוף העונה.
אז אני אומר, היאנקיז, אם פתאום יש, אתה יודע, ג'אג' וסטנטום וריזו נכנסים לאיזשהו סלאם, וכמו שאנחנו רואים, הפיצ'ינג שלהם לא יציב, לא הכי יציב בעולם, פתאום, אתה יודע, יכול להיות שהם, לא יודע, הם לא יפספסו את הפלייאוף, אבל קבוצה כמו טורונטו, קבוצה כמו מינסוטה, פתאום יכולות להתקרב מאוד מאוד לטופ
בגדול,
ולהשוות.
כן,
זה
תראה,
בסך הכל 10 משחקים אחרי, 8 משחקים אחרי, זה לא דרמטי.
10 משחקים, כשאנחנו מדברים על 60 משחקים לסוף העונה, זה כבר מתחיל להיות, אתה תהיה, זה יהיה חייב להיות, אתה יודע,
מייג'ור קולאפס, כן.
איך אחד יצטרך לנצח 10 פלוס
כן,
רצוף?
כן, אבל ראינו את הדברים האלה קורים, ראינו.
כן, אמרנו, מסוף העונה הקודמת, כן. סנט לואיס ניצחו איזה 16-17 רצוף, לא, לא,
כן.
אין ספק. העניין הוא שכרגע אני חושב, וזה לדעתי הסיבה שלמשל קבוצות כמו בולטימור, בולטימור דיברו על זה שהעונה סוף סוף הם לא, הם מספיק טוב במשחק כדי שהם לא ייפטרו משחקנים, והנה הם נפטרו משחקנים. כי הם מבינים שכולם מבינים.
זה עסק כלכלי, ברגע שהסיכוי לדעת ההנהלה לא עולה על אחוז מסוים, אז הם צוברים מזומנים, נו, אנחנו יודעים את זה.
כולם מבינים שם שהקרב הולך להיות בין טורונטו, טמפה, סיאטל, טוב, מינסוטה הם יגיעו בכל מקרה, כי הם מובילים את הבית, אבל כולם מבינים שהקרב הולך להיות על הווילד קארד, על המיקום הזה, 4 קבוצות, 3-1 יגיעו לווילד קארד, והשאלה היא באיזה סדר גודל.
כן, נדמה לי
את
שביטלו
אסטרוס והיאנקיז אף אחד
ביטלו את
לא.
הסיפור הזה של משחק בודד, נדמה לי שהפכו את
תודה
הכל.
לאל, כן.
כן, זה היה נורא, זה היה נורא.
ווינר
ווינר גו הום במשחק אחד בבייסבול זה לא ריאלי.
לא, לא, חייבים לפחות 3.
3, כן.
מינסוטה נלחמת מול קליבלנד על רשות הבית, ואז יש לך את טמפה, טורונטו וסיאטל,
סיאטל
ובולטימור.
גם נראים לא רע מדי פעם.
סיאטל עשו את כמה קניות הרציניות בווילד קארד הזה, הם הביאו כמה שמות מאוד מאוד, הם הביאו, הם עשו את ה... טוב, עד איזושהי נקודה, הם עשו את הרכישות הכי מגניבות, הם הביאו את לואיס קסטיו, שהיה עוד פעם, דיברו על זה שלואיס קסטיו הולך להיות שם הגדול של הדראפט הזה, אני אומר את זה בצחוק, כי אתה יודע, לא צפינו מה שהולך לקרות.
כן, נדבר על זה אחרי הפסקון.
כן, הם הביאו את קורט קסלי, שהוא קצ'ר טוב, הם התחזקו מאוד.
כן.
אני לא יודע כמה זה יעזור להם בנקודה הזאת.
לא, אבל אתה יודע, לסיאטל מגיע, עוד פעם, הקטע הזה של אוקלנד, זה שווקים, שוב, אתה יודע, מדינת וושינגטון, צפון קליפורניה, כל החוף הצפון מערבי, הוא קצת, אתה יודע, הוא פינה את המקום לשווקים היותר גדולים, וזה קצת חבל. טוב שגולדן סטייט קיימת בכדורסל.
לא, תראה, קליפורניה היא שוק ענק, אנחנו מדברים,
אין כן, אבל סיאטל זה וושינגטון, זה עוד יותר צפונה.
אם בסקרמנטו יש לך קבוצת NBA,
כן, אבל שוב, זה יותר, כן, זה יותר עניין היסטורי. אני מדבר על סיאטל, שהיו לה קבוצות מפוארות בכל הענפים, ואת הכדורסל הם הפסידו, והימים הגדולים של אלכס רודריגז, קן גריפי, של סיאטל של פעם, של לופנלה, זה לא רואים את זה כבר הרבה מאוד שנים, וגם הפוטבול שלהם די מקרטע בשנים האחרונות, הפסידו את הפיצ'ר, סליחה, את הקוטרבק הפותח שלהם.
סיאטל מרגיש, בכלל כל הסיאטל ופורטלנד וכל האזור הזה מרגיש כאילו ששמו שם קבוצות גדולות, כי זה שוק גדול, אבל לא כי זה, זה כאילו אתה אומר, זה לא כמו, נגיד, אני הייתי אומר, שים עכשיו אחד ב, אתה יודע, שים קבוצות במילווקי, שים קבוצות בסנט לואיס, איפה שאנשים חיים ונושמים ספורט.
כן, כן, בהארד אוף דה קאנטרי, טוב, יש נטייה תמיד ללכת לחופים, אתה יודע, אנשים גם השחקנים אוהבים להיות שם, צריך להגיד.
וושינגטון ווושינגטון די-סי, שניהם מקומות שיש להם קבוצות, ואף אחד לא מבין למה.
טוב, וושינגטון די-סי זה פיקציה בכל מקרה, זאת אומרת, זה לא בדיוק מדינה, אבל נעזוב את זה. אוקיי, נעשה הפסקה קצרה, נעשה הפסקון קצרה, נתרענן ונדבר קצת על הנשיונל ליג וגם על כמה סיפורים גדולים של העונה. עוד שנייה. אוקיי, עברנו ככה ברפרוף, אומרים קצת יותר בפרוטרוט על האמריקן ליג, שזה המייטי ינקיז והמייטי רד סוקס ויוסטון המופלאה וכל מיני כאלה סיפורים. אבל יש דברים מאוד מעניינים שקורים בנשיונל ליג. בוא נדבר רגע על הדודג'רס. זה נראה קבוצה שבנויה הכי נכון שאפשר לעלות על הדעת מזה, לא יודע מה, כמה דקייטס. זאת אומרת, זה פשוט קבוצה מושלמת.
כשיש לך כסף, אתה יכול לבנות, מה?
אבל גם ליאנקיז יש כסף, וגם למץ יש כסף.
צריך לזכור שהיאנקיז תמיד היה להם... מה, היאנקיז היו הקבוצה הכי עשירה בליגה בשנות ה-90.
נדמה לי שעד היום, לא? מבחינת ערך? נדמה לי שעד היום. אגב, אנחנו מדברים על זה שהיא הקבוצה הכי עשירה והכי מנצחת, והכי הכי הכי מוכרת והכל, ב-all sports, בכלל ב-all over.
נכון, אנשים, אתה רואה אנשים בארץ הולכים עם הסמל שלהם.
כן, ברנדינג זה בכלל, אמריקה, אוקיי.
כן. העניין הוא שתשמע, נדבר על זה שהיאנקיז שנות ה-80 ותחילת שנות ה-90, היה להם הכי הרבה כסף, זה לא עזר לאף אחד, שהבוס היה מפטר כל דבר שזה ה-30 וזה. הדודג'רס, מאז הרכישה שהייתה להם, והיה, מי שלא זוכר, הדודג'רס לפני... קצת יותר מ-10 שנים היו בדיחה.
נכון, נכון, זה מה שיפה. זה עשור מדהים.
שיטת רגל, והיה איזה משפט גירושים. קנתה אותם קבוצה מאוד רצינית, שאני חושב שאפילו מג'יק חלק ממנה, והזרימו לשם הכסף לכל המערכת, והזרימו נכון. היום לדודג'רס יש לך, עזוב בכל עמדה, יש לך את שחקן, אם לא הטוב בליגה, אז אחד הטובים בליגה.
אנשים רוצים לבוא לשם. זאת אומרת, זה לא רק, זה לא רק, זה לוס אנג'לס, זה הוליווד, זה דיסנילנד, זה הכל ביחד.
זה לא ניו יורק. אתה יכול לבוא לשם ולא להצליח ברגע הראשון, והאוהדים לא יצעקו לך בוז, והעיתונות לא תקפוץ עליך, והניו יורק טיימס לא יעשה פרצוף שלך.
ומזג האוויר נוח כל השנה.
כמה שזה נכון. לא להאמין על כמה שזה נכון.
לא, תשמע, השחקנים צריכים לחיות, יש להם ילדים, יש להם משפחות.
בטח.
יש בתי ספר, אתה רוצה מה שנקרא to hang around, אתה רוצה שיהיה לך נעים.
והכי חשוב, הדודג'רס הביאו אנשים עם שכל. תשמע, לא סתם הברוס החדש, כבר שנתיים של מץ, כל הזמן אומר הוא רוצה להיות כמו הדודג'רס, כי הם הביאו אנשים עם שכל. יש לך שמה, לא סתם, אתה מסתכל על המיינור ליג שלהם, בעוד 10 שנים יעלו לשם אנשים, כאילו כל אחד מהם יותר טוב מהשני, הם משלמים כסף טוב לשחקנים, שהם יודעים, יש להם, הם יודעים בדיוק מה הם יעשו איתם, וזה באמת, הם משקיעים בסקאוטינג ובטריינינג ובהכל.
ומה שיפה הם עושים, הרקורד שלהם שהוא עכשיו כבר עכשיו יותר טוב, כבר מתחיל להיות משמעותי מזה של היאנקיז.
והם יכולים להגיע ל-100 ו...
הם יכולים להגיע בוודאות לעבור את 100 משחקים, ובלי שיש להם איזשהו סלאגר אחד של 50 הום ראנס, או 55 הום ראנס, הם משחקים, זה לא שהם משחקים סמול בול, אבל אתה יודע, כשהכוכבים שלך זה קרשו מצד אחד, שהוא באמת, עכשיו ראיתי שהוא קצת פצוע, כרגיל, אבל עדיין נותן עונה מדהימה בשביל הגיד שלו, קלייטון קרשו, פיצ'ר באמת, קשה להגיד עליו משהו רע, זאת אומרת, מהשחקנים שאתה אומר, זה הרואו מודל של ספורטאי אמריקאי, בינלאומי, גלובלי, ככה אתה רוצה, ככה היית בונה את זה.
הבעיה של קרשו זה שהוא נמצא במקום שיש לך שם כל מיני, היו שם כל מיני קלמנס ודרלנדר ושרזר, כל מיני
טיפוסים חשוד.
כאלה, כל מיני טיפוסים כאלה שעולים על המאונט והחובט מתחיל לשקשק.
הוא נחמד מדי, הוא פשוט נחמד מדי.
אבל הוא אפקטיבי.
הוא מעולה, מה שנקרא אוף ספיד בול שלו,
כן.
קטלני, אבל זה לא היחיד, ויש להם גם רוטיישן מצוין, וגם שחקני שדה, שקודם כל אין אחד התשע מסוכנים, ואף אחד מהם לא, אתה יודע, לא מאיים על אתה יודע, לשבור את השיא הומרן של ה... של
לא,
ה...
אבל הם לא, אבל הם לא צריכים, כי כשיש לך מישהו כמו מוקי בץ,
יפה.
שיכול לחוות לך גם הומרן, זה יכול לחוות
ריי
לך...
טרנר, הבן אדם שרץ הכי מהר כמעט,
נכון, יכול
וכמעט
לגנוב
תמיד,
לך את כל...
תמיד עושה קונטקט, תמיד, כמעט תמיד, ועדיין שני האלה יכולים לעשות 20-25 הומרנס בקלות בעונה.
כן, בדיוק, ואתה יודע, הלוואי על כולנו 20-25 הומרנס
בדיוק,
כל
בדיוק.
שני. יש להם, ש... בוא נבין, יש להם נכון לעכשיו, אני חושב שזה בארבעה שחקנים שלקחו MVP,
כן?
משחקים אצלהם כרגע בהרכב.
כולל הפיצ'ר.
כן, זה לא היה דברים כאלה, זה מוקי בץ, זה קודי בלינג'ר, וזה כמובן פרדי פרימן שהם לקחו לאטלנטה.
לא, זו רכישה מדהימה, והמצחיק הוא, המצחיק הוא שהוא פחות או יותר, היה שלה בעונה שהוא התחרט על המעבר הזה, שהוא פיטר את הסוכן שלו, שהיה שם סיפור שלם, מיסלידינג ושקרנות וסיפורים, אבל אני חושב שהוא, אין לו מה להצטער, זאת אומרת,
לא,
הוא נמצא במקום הנכון.
וסגית אין לו מה להצטער, מבחינת העובדה שהוא...
זה הבית, הוא עזב את הבית.
כן, הוא עזב את הבית, וכנראה שהיה באמת איזשהו... אבל תשמע, לכישלון אבות רבים.
אז זהו שזה לא כישלון.
לא, כישלון אישי. מבחינה אישית, מבחינה אישית...
אז זהו, תשמע, הוא נורא נעלב מזה שהם ראו בבוגד, אבל אתה יודע, בסוף בסוף זה ביזנס, ואתה יודע, ממי למדנו את זה? למדנו את זה מלברון ג'יימס. ואני לא אוהב את כל מה שלברון עושה, אני לא אוהב את רוב מה שלברון עושה, אבל בסוף בסוף הבן אדם עבד ועובד על המותג שנקרא לברון.
לגמרי.
ואתה צריך, וברמות האלה אין ברירה, זה מה שיהיה.
אגב, דבר שצריך להגיד, אני חושב שבייסבול באופן היסטורי תמיד היה הרבה יותר, לא מפטרים מאמנים, לא עוזבים את הבית.
ספר את זה לג'ורג' ג'רארדי, בסדר.
כן, אבל זהו, העונה הזאת, כבר שלושה מאמנים פותרו.
לא, ג'רארדי זה תעלומה בעיניי, כי לא יריחו לו את החוזה בזמנו בפלורידה, במרלינס, ואחר כך כשהוא עשה כמה עונות טובות מאוד ביינקיז, לא יריחו לו, אף אחד לא הבין למה, ופילדלפיה, עונה שנייה או שלישית, ופתאום, הופ, הביתה. אף אחד לא מבין מה, כאילו, אני לא הצלחתי להבין מה הסיפור איתו.
יש לו כנראה, יש לו גישה של...
יש לו פה גדול ממה שהבנתי.
גם, ויש לו גם גישת my way or the highway, ובאיזשהו שלב אומרים לו, טוב, ה-my way שלך לא הולך את עצמו, אז the highway. אבל,
כן.
אבל הדודג'רס, תשמע, הבעיה שהדודג'רס בינתיים, מה שאומרים חובת ההוכחה, וזה הדבר היפה בבייסבול, הדודג'רס עם כל זה שהם כבר 5, 6, 7 שנים, נגיד 5, 6 שנים, הקבוצה לא הכי טובה, הקבוצה הכי טובה בעולם, מכל הבחינות, אליפות אחת ועוד בעונת הקורונה? זה לא חומרים.
כן, אבל אתה יודע, זה מסוג הדברים, אתה יודע, יש נניח 120 שנות בייסבול, יש 75 שנות NBA, זאת אומרת, בסוף בסוף בסוף, מתוך ה-30 ומשהו קבוצות בכל ענף, אחת יכולה לקחת אליפות מדי שנה.
אתה לא צריך להגיד לי.
בדיוק, זאת אומרת, בסוף בסוף, אתה יודע, לקחו אליפות פעם אחת כל הקריירה שלהם.
אתה יודע, פעם היו אומרים פנאנט, לקחת את הפנאנט זה אליפות הליגה הסדורה בכלל. אנשים היום לא מבינים, אומרים, אבל זאת לא אליפות. אתה אומר, כן, אבל היו 10 קבוצות, מתוכם אחת הייתה לוקחת את אליפות הליגה, והיא הייתה מתחרה על הוורלד סיריז. בעולם שבו אנשים אומרים שמסי הוא לא שחקן גדול כי הוא לא לקח מונדיאל, העובדה שהדודג'רס לקחו אליפות אחת, עדיין אנשים...
אני חושב שאתה צודק, אני רק מזכיר ש... אתה יודע, אליפויות זה משהו שמאוד מאוד חמקמק, אתה יודע, אתה קשה מאוד.
אני איתך, ואני איתך, ועדיין אני אומר, זה, תשמע, כל מיני דברים, דיברו על זה שב-2020, שקרשו, 2020, כן, בקורונה, שקרשו ניצח סדרת פלייאוף, בזה אמרו, ירד לו הקוף מהגב, אני אומר, קרשו אין לו קופים שהוא צריך להוריד.
אבל עובדה שאמרו את זה, עובדה שאומרים את זה.
כן.
סטף קרי.
לגמרי.
הבן אדם ששינה את הכדורסל,
כן.
כמעט, אתה יודע מה, אני לא רוצה, אתה יודע, להיכנס עכשיו ל-NBA, אבל באמת שינה את הכדורסל כנראה יותר מאשר כל שחקן אחר בהיסטוריה.
זה מה שאמרנו.
והוא היה צריך את הפיינלס MVP בשביל... נו, באמת. טוב, בסדר. מי חוץ מהדודג'רס מעניינים כמובן המט שלך? בואו נדבר קצת על המט שלך. כמובן,
כשלי מדברים על... לפני שנתיים הגיע סטיב כהן ואמר אליפות תוך 3-5 שנים.
אוקיי, אנחנו ממש, מה שנקרא, בסוויט ספוט שלו.
אנחנו נכנסים, זאת העונה השנייה, בואו נתחיל לדבר.
אני חושב שזה כבר עונה שלישית, אוקיי.
לא, 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 זאת העונה השנייה.
כן. זה נראה טוב.
זה נראה, תשמע, בוא נשים, נגיד, אני מדבר על הקבוצה המקצועית.
אני מנסה לנחס אותך בכוח.
לא, אי אפשר לנחס כבר, אי אפשר, תקשיב, מה שלא אמרנו.
אמץ האומללים, כן.
תשמע, בעונה הקודמת, הרי אני מדבר הרבה על, אני אמרתי, אולי בגלל שנהיה לי פודקאסט, אני מנחס אותם, אז אני אעבור לקבוצה, אני אגיד שאני עוד של הפיליז, כדי להפסיק לנחס אותם. תקשיב, העונה הקודמת לא הייתה טובה, כגודל הציפיות, גודל האכזבה, היה הרבה הרבה דברים לא טובים. העונה הזאת הביאו, קודם כל, ייצבו את עמדת ה-GM, הביאו את בילי אפלר מהאנג'לס, הביאו את בק שואוולטר כמנג'ר, אחד המנג'רים
העניינים. בתחזית של העונה דיברנו על זה ש... אבל אתה יודע, זה סימן קצת בעייתי, כי שואוולטר הוא זה שהכין קבוצות לאליפויות שאחרים לקחו. הוא עשה את זה באיזה שלוש קבוצות לפחות.
נכון.
גם ביאנקיז, גם באריזונה, גם ב...
בולטימור הוא לא היה
כבר. לא, 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 בולטימור זה כבר אחרי השיא. היו שלוש קבוצות שהוא הכין אותן, ובסוף הוא חלף.
תראה, היאנקיז, הוא היה, הוא לא אימן ב-96, כי הוא רב עם... הוא רב עם סטיינברנר.
ג'ורג', ג'ורג'.
תראה, הם בנו קבוצה בדיוק, הם מסתכלו על מה יש להם, מה יש בשוק, הג'י-אם שלהם הוא נו-נונסנס, הוא אומר, תגידו לי מה אתם צריכים, אנחנו צריכים את הפיצ'ר הכי טוב שיש לך, אל תביא את שרזר. הוא אומר, תגידו לי מה אתם צריכים, אמרו לו, אנחנו צריכים זה וזה וזה, אנחנו הביא להם 1, 2, 3, 4, אותו דבר בטריידר.
כן, אגב, שרזר ודגרם, צריך להגיד שאת הרקורד שלהם עד, לפחות מחצית העונה, הם עשו בלי שניהם. שזה מדהים, זאת אומרת, אם עכשיו דגרום ושרזר נותנים את הממוצע שלהם, נותנים את ממש את מה שהם יודעים לעשות בלי ספארקס, אז המץ יכולים, מה שנקרא, to run away with the league.
אם המץ מגיעים לפלי אוף כששרזר ודגרום בכושר לא פצועים, זה סיפור יכול להיות
מאוד מעניין, מאוד מעניין.
העניין, עכשיו, מבחינה מקצועית, עשו שם באמת דברים... אני מסתכל ואני אומר, תשמע, זו הקבוצה הכי כיפית שאני ראיתי הרבה מאוד שנים, הם בונים נכון, הרבה מתחלואי העבר נעלמו, יש התייחסות בריאה לפעם, והתוצאות בהתאם, המץ מציגים, המץ חוזרים, עושים דברים שהם לא עשו, חוזרים מפיגור, נלחמים, אדווין דיאז שהיה אנשים, את הבדיחה של האוהדים הם אמרו, זה לא אדווין, זה אד לוז. זה, העונה הזאת הוא פוסל משהו כמו 54 מהשחקנים שהוא רואה בסטרייק אאוט.
וואו.
זאת אומרת, הבן אדם עולה, והבן אדם עולה, יורד אחרי 3 דקות עם סטרייק אאוט. זה דברים שלא קרו מאז ריברה. כאילו, על זה אנחנו מדברים ברמות האלה. זה נהיה, כלומר, אתה מגיע לאינינג האחרון ביתרון של 2-3 ריצות, המשחק נגמר.
היה להם משחק שהם חזרו מפיגור של
7-0. היה להם משחק שהם חזרו מפיגור של 5, והיה להם משחק שהם חזרו מפיגור של 6, והיה להם משחק שהם
חזרו מפיגור של 7-0. דיברנו על זה, כן. מדהים.
וזה היופי. עכשיו, כאוהד, אני אומר לך, אני כאילו, אני פותח את הזה, מה יהיה היום? מה יהיה היום? היה לנו איתר, לא ראיתי...
הפסידו, אגב, אתמול בלילה, אבל בסדר.
תודה. היה לנו...
עשיתי לך ספוילר.
לא, לא, זה בסדר. מתנצל. לא, לא, זה בסדר.
יש 162 משחקים בעונה.
אני כבר באמצע, אני כבר ראיתי להצחות. בסדר, אבל זה גם חלק מהעניין. למשל, אתה לא יכול, הם השיגו נוטר, והשיגו סייקל, והשיגו חזרות היסטריות, ובאמת כל דבר שאני יכולתי לבקש, חוץ מהדבר האחרון שנשאר לי לבקש, וזה באמת אולי איזה אליפות ככה.
משהו, כן, פעם ראשונה ב-30 וכמה? מ-86, נו, מה?
מ-86, כן, 32 שנה.
כן.
36 שנה. אבל, תשמע, זה כמו תמיד, זה לא מובטח, שום דבר לא בטוח, אבל זאת הקבוצה
שיכולה... יהיה מעניין אם עוד פעם יהיה סאבוי סיריס, אה? באוויר סיריס.
וזה אגב האימור שלי. אם אתה שואל אותי ממש מה אני חושב, זה האימור שלי. אנחנו, אני... נכון שזה...
זה יהיה חגיגה מטורפת. למרות שאתה יודע...
זה יכול להיות עוד פעם...
לא, אני אומר, ינקיס דודג'רס זה אולי האימות הקלאסי ביותר שאפשר לא לדעת, אבל... כן.
היה לפני... במערכת הבחירות האמריקאית של 2016, אני אמרתי שכולנו חשבנו שאנחנו הולכים לקבל עוד פעם קלינטון בוש, קיבלנו קלינטון טראמפ.
כן.
זאת אומרת, אף אחד לא צפה את זה. אז אני אומר, יכול להיות שזה יהיה דודג'רס אסטרוס, יכול להיות שזה יהיה מץ ינקיז, יכול להיות שזה יהיה איזה וריאציה.
רגע, רגע, אוקיי. יכול להיות שזה גם פתאום יהיה סן דייגו. סן דייגו. או, הסיפור הכי מפוצץ של העונה, בחור בשם חואן סוטו, שחצי ליגה רדפה אחריו, כל הקונטנדרס, אוקיי? כל אלה שרוצים להתחזק באיזשהו מקום, הוא שיחק בוושינגטון, והוא דחה הצעה שלהם לחוזה יפה, כן? של מאות מיליונים, והלך לסן דייגו. הלך לסן דייגו, ושם הוא מצטרף לליינאפ מרשים מאוד, קבוצה מאוד מעניינת.
אז זהו, צריך להגיד כמה דברים, דיברנו על שווקים גדולים, וזה הסיבה. סן דייגו היא שוק ענק, כלומר, וצריך לזכור את זה, יש שם המון...
גבול מקסיקו, צריך להגיד, זה...
כן, אבל הם גם דרומית, הם כאילו...
אני לא יודע... שלוחה דרומית של לוס אנג'לס, של קליפורניה.
כן, ועל מה שקוראים, והם לא... אני לא יודע אם הם העיר השנייה או השלישית בקליפורניה, אבל... אתה יודע, זה המון, כאילו, זה לא העיר השנייה או השלישית באריזונה.
לא, זה גם מקום, זה גם מקום שאנשים אוהבים לבוא אליו, זאת אומרת, גם המון, כמו ניו יורק, המון באים, שם הצבא, יש שם המון דברים.
המון הייטק, המון צבא, המון דברים, יש המון כסף שם, וזאת קבוצה שהיסטורית לא עשתה שום דבר מאז שהם הוקמו ב-69 או משהו.
הגיעו לוורד סיריס, טוב, היה להם את טוני גווין.
כן, זהו, היה להם שחקן אחד אגדי וחושך. והבעלים הנוכחי, הוא החליט שהוא קונה אליפות, והוא הולך להיות סטיינברנר הבא כנראה. עונה, הוא בתחילת העונה, ובדדליין הוא מפגיז, מפגיז, מביאים שם כל דבר שזז, מחתימים כל דבר שזז, ולא הולך להם, לא הולך להם, הם לא רואים מזה כלום, כלום מאומה, כמו שהיה אומר קופמן, לא רואים מזה כלום. ואז, בצד שני, בוושינגטון DC, שדיברנו עליהם, אחרי האליפות ההיסטרית של 2019, הם נזכרו שאין להם כסף, והתחילו לשחרר כל דבר
שזה. בלי שהם נזכרו שאין להם קהל. זה, 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 זה נורא מוזר. לא, באמת, זאת אומרת...
אני יודע, נו, מה לעשות? אף אחד לא רוצה... יש, באמת, זה כאילו, השוק DC הוא אחד השווקים הכי גדולים, אבל הוא כאילו...
הוא לא, הוא שוק נורא מוזר, כי הרי אין DC.
כמה מיליוני אנשים.
יש ברילנד, יש וירג'יניה, זה לא, אין DC כשוק.
אני יודע, אני אומר, זאת עיירת רפאים של 4 מיליון איש, או כמה שיש שם, כאילו, זה לא להאמין, אף אחד לא רוצה לגור שם, הרי. יש לך את האנשים שנמצאים שם, יש לך את כל המסעדות, את כל המועדונים, ואף אחד לא רוצה להיות פה.
כן, כן, והמזג אוויר בקיץ הוא גיהנום, ובחורף עוד יותר גרוע.
נכון, הולכים למכור בעונה הבאה את הקבוצה, אז הם מנסים גם ככה להיפטר מכל
אגב, דבר. אגב, צריך להגיד, הם בכלל לא גדלו שם, הם באו, הם באו ממונטריאול.
להסביר לך, אם ממונטריאול הם עברו לוושינגטון,
כן, והם לא... היו פעם סנטורס, ובכלל, נו, סיפור שלהם.
כן. Anyways,
כן.
הם, עכשיו, כל העונה היה בעונה הקודמת, אחרי שהם מכרו את כל הקבוצה, דיברו על זה שהם הולכים לבנות מסביב לסוטו. עכשיו, חואן סוטו, הוא אחד השמות הגדולים של התקופה שלנו. יש כמה חבר'ה צעירים, חואן סוטו, פית אלונזו, טטיס, כמה שחקנים, טראוט שהוא קצת יותר מבוגר.
אגב, טראוט יש סיפור שלם, נדבר עליו עוד רגע. כן, מאוד מדהים מה שהולך איתו.
כבר כמה שנים, כן.
כן, לא, דיברו על זה שהשנה זה יכול להיות מה שנקרא career ending injury or whatever.
על זה לא...
disease, לא יודע.
כן, לא יודע. טוב,
אוקיי. כן, אוקיי, אז סוטו.
כן, הרעיון הוא שאם אתה מסתכל, אתה יודע, על תקופה, ואתה אומר מי היו השחקנים הגדולים של העשור, של התקופה, של הדור, של הזה, יש כמה שמות, אקוניה, טטיס וחואן סוטו, שהם מדברים עליהם בתור הכישרונות הגדולים. זו השחקנים שיש להם יכולת להעיף כדור בכאבת נפשם מחוץ לזה. חואן סוטו, הראייה שלו של הסטרייק זון, היא מזכירה לי אישית את ברי בונדס. הוא לא אומר שהוא כישרון כמו בונדס, אבל הראייה שלו, זאת אומרת, הוא מסוגל לזהות כדור לא טוב ולהתעלם ממנו, ואת הכדורים הטובים הוא מעיף החוצה. באופן...
כן, כן. תמיד אמרו שהיטר טוב זה זה שיודע what to take, ולא כן. רק what to hit.
אז זהו, יש לו את זה בצורה... זה, הוא שחקן כמובן הגנה נהדר, כדור שמגיע אליו, בדרך כלל או נתפס או פוסל את השחקנים, הוא רץ מהר מאוד, כלומר, הוא מהשחקנים האלה שמכונים 5-tool
player, הוא צעיר.
וזהו, והוא בן 23, זאת עונתו השלישית או הרביעית, שלישית וחצי, עונתו הרביעית בליגה, הוא רק בן 23,
זהו, זה נדיר, זה נדיר מבחינה זאת,
שגדולים ממנו בשנתיים.
בדיוק, השחקנים נכנסים לליגה, גם אם הם נבחרו, לא יודע מה, בדראפט של 2015, הם נכנסים לליגה לפעמים ב-2022, זאת אומרת,
נכון,
לוקח
נכון.
זמן, משחקים בליגות הקטנות, ונמצאים ב...
אמריקאים בדרך כלל מגיעים דרך הקולג'ים, שהם משחקים שם כמה שנים, ואז הם מגיעים למיינורס, משחקים שם עוד שנתיים, שלוש, ארבע,
לוקח זמן לבשל שחקן, אין מה לעשות, זה בייסבול.
כן, עכשיו, יש שחקנים שמגיעים מהדומיניקן ריפאבליק וכל הוונצואלה ואלה, קודם כל הם מגיעים מגיל 18 ישר למיינור ליגס, ואז הם משחקים שם, והוא גם במיינור ליגס לא היה הרבה, אז הוא בכלל עלה בצעיר מאוד, אבל הוא מאוד מבושל, הוא מאוד בוגר, הוא מהשחקנים האלה שיש לך, אתה יודע שהוא נותן תוצרת. הבעיה העיקרית שלו היא שבגלל שאין מסביבו אף אחד, כלומר, קבוצה מסביבו היא חלשה, אז אומרים, טוב, אז נוליך אותך, נשים אותך לבסיס הראשון, לא
לזרוק. אין לו סיכוי לחבוט.
נכון, ולכן, כשהנשיונלס הציעו לו $400, 400 מיליון,
כן, בדי, בדי.
מיליון דולר ל-15 עונות, שזה 27 מיליון דולר לעונה, הוא הסתכל עליהם והוא אמר, זה אפילו לא מצחיק. קודם כל, בליגה שבה לינדור וטטיס קיבלו 340 מיליון דולר ל-10 שנים, 27 מיליון דולר זה כלום, והוא יודע שהוא בעוד שנתיים, שהוא יהיה פרי אייג'נט, אנחנו לא מדברים על 34-5, אנחנו מדברים על 40-45, אולי יותר מזה.
ספרים שבינתי, שהם פשוט לא יעבור.
אנחנו מדברים כאן שיוכל לקבל חצי מיליארד דולר ל-12-13 עונות, על זה אנחנו מדברים. וכאילו, תשמע, זה ריאלי.
לא, גם יש את הכסף הזה, אחרת הוא הולך לכיס של הבעלים.
עכשיו, כשהוא אמר להם לא, כולם, ההנחה מיידית הייתה, אוקיי, כמו שג'אג' אמר לא, הוא אומר לא, כי אני יודע שבעוד שנתיים אני אקבל יותר. כנראה שהוא אמר להם לא, ואני לא רוצה להיות פה יותר. הוא אמר להם, תקשיבו, אני לא רוצה להיות, אתם לא נותנים לי, זה מה שאתם נותנים לי הצעה הכי גבוהה, ואתם גם לא...
גם זה, וגם הקבוצה אומרת לעצמה, כמו בהרבה מאוד מקרים אחרים, מה שאולי יקרה בכדורסל עם הרבה מאוד שחקנים שהם חתומים על חוזים ולא רוצים להיות במקומות שבהם. קבוצה באה ואומרת, אני כבר לא אקבל, הוא לא רוצה להיות פה, אני לא נהנה, הוא לא נהנה, אני לא נהנה ממנו, בואו ננסה להוציא מזה משהו, ואז עושים טרייד על פרוספקט, על פיקס, על כל מיני דברים מהסוג הזה, לפחות לקבל משהו, שהוא לא ילך בחינם.
כנראה שהקבוצה עוד פעם לפני מכירה גם, אז אומרים, אם אני לא מוכר את הקבוצה עם סוטו אצלנו ל-15 שנה, עדיף לי למכור את הקבוצה בלי המספיק, אני כבר ככה משלם לו.
כן.
ואז הם באמת חתכו, הם באמת הודיעו שהבן אדם למחירה, והתחיל, ופתאום, כי באותו רגע זה היה ברור, מישהו ננחת אצלו, עובר מלהיות קבוצה, יש הרי קונטנדר, ונקרא לזה יש שווין, כאילו. עובר
כן,
מלהיות
קונטנדר, מוכרים, מוכרים וקונים.
אם הוא לא בוורלד סיריז, האוהדים שורפים המועדון.
כן.
ועכשיו, אמץ... הסתכלו, היאנקיז, אני חושבתי שהיאנקיז ישפחו עליו את הקופה, אבל היאנקיז כנראה לא הסכימו לשלם.
זה כל הקטע, זאת אומרת, תמיד אתה מצפה שהיאנקיז יקנו את הדבר הכי יקר שמסתובב בשוק.
עכשיו, אנשים אמרו לי, איך הוא לא הלך לדודג'רס? אני גם לא יודע איך הוא לא הלך לדודג'רס. בסופו של דבר, מי שאמר, אני אשים את כל מה שיש לי על השחקן הזה, זה הפאדרז, והוא עבר לפאדרז יחד עם ג'וש בל, ועכשיו לפאדרז יש את חואן סוטו, ג'וש בל, טטיס שאמור לחזור.
טטיס, ומני מצ'אדו.
פצוע, אבל הוא צריך לחזור.
כן, צריך לחזור. אגב, ראיתי ממש הבוקר, ראיתי שהוא כבר בריאה סיימל, מה שנקרא.
כן, ואני אומר לך דבר אחד טוב שקרה מכל הסיפור הזה, סיימו את הסיפור עם הפאדרז לעונה הזאת כבר לפני חודש. כי אם הם עולים מולי, אני לא יודע, גם ככה הם ניצחו את המץ פעמיים, אז הם... אז תשמע, זה יהיה מאוד מאוד לא כיף לראות אותם בפלייאוף, והם יגיעו לפלייאוף, הם כרגע מקום, הם כרגע רביעי, הם אמנם, הם מובילים את כל מי שהם לא, חוץ מאטלנטה, הם מובילים את כל הטבלאות.
תשמע, הם חייבים להגיע מהווילקארד, לא נראה לי
שיש... לא, הם יגיעו מהווילקארד כי הם לא יעברו את הדודג'רס.
בדיוק, זאת אומרת, לא, אבל גם אלה שמאחוריהם לא נראה שיעקפו אותם.
עכשיו תקשיב, זה לא, אבל אני צריך להגיד, הם הולכים לעלות בווילד קארד, זה הטוב משלוש.
כן, 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 יכולים להגיע לווילד
קארד. אז סטארטר אחד שלהם נופל, קבוצה שמעולם תופסת יום הזליקי, והם לא יעלו לווילד
קארד. בבייסבול אנחנו רואים את זה. בבייסבול אנחנו רואים את זה הרבה.
אבל אם זה לא יהיה העונה, זה יהיה בעונה הבאה. זה ריכוז כזה של מסה ברמה של נגיד, קח את מה זה, כשלברון עבר למיאמי,
כן, הביג פרי, הביג פור,
ותוסיף להם את קארי, כאילו, קח את השלושה.
ראה לנו, זה היה רביעי, כן.
זה ברמות, זה ריכוז מסה, וזה לא ריכוז מסה כמו שאנחנו רואים בדוג'רס, שזה קבוצה טובה, גדולה, וזה, אלא זה ריכוז של מסה קריטית שיכולה להרוג קבוצה. הם עולים 2, 3, 4, 5 באיזה אינינג, יכולים כן. להעיף את החמש ראנז האלה שגומרים את המשחק. אתה יכול לעלות מולם באינינג השני לגמור את המשחק.
כן. ובצד המרכזי, או סמוך למץ, יש את אטלנטה, האלופה המכהנת, והם בכלל לא רעים.
תשמע, אטלנטה הם, זה לגאסי של שנים. אטלנטה עם הקבוצות האלה שכבר 20.
אטלנטה וסנט לואיס, זאת אומרת, תסתכל על שתי
כן,
הקבוצות
כן,
האלה.
כן, הם וסנט לואיס, הם שתי קבוצות.
זה ה-hard of the league, אם אתה כן. מה שנקרא, נכנס מהחופים פנימה ל-hard of the country.
ולא רק זה, אני מסתכל עליהם ועל... ואני אומר, תשמע, זה שלוש קבוצות גאות כאלה שרק על הכבוד שלהם, הג'אנס, תמיד אומרים לי, הג'אנס יגמרו אחרונים, אני אומר, הג'אנס לא יגמרו אחרונים, זה לא בכבוד שלהם לגמור אחרונים. אטלנטה התחילו את העונה על הפנים, ויש להם הרכב, אם דיברנו על הרכבים מאוזנים, אז לאטלנטה אין הרכב מאוזן, יש להם שחקנים נהדר, שחובטים, מנסים לחבוט הומרן בכל מחיר, וכשזה הולך להם, וזה הולך להם, אז הם מנצחים, הם יכולים לנצח אותך גם...
ויש גם את הזה, עשינו אליפות לפני שנה, בניגוד לכל הסיכויים, יש לנו גאווה, פרימן הלך, יש לנו את הבחור שנפצע שנה שעברה וחזר,
אקוניה,
כן, שזה מעניין.
אבל זה מעניין לראות אותם, אני לא יודע מה להגיד לך, זה הולך להיות פיניש מאוד 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 מעניין, אני אומר את זה בעל עניין וגם כזה.
שם התחלתי את השיחה ופה גם אפשר יהיה לסכם אותה, הליגה נראית השנה כמשהו שקצת חוזר, לא יודע אם חוזר לרוץ, אבל חוזר לאיזושהי תחרותיות, באמת סדרה של קבוצות, שכל אחת יכולה ללכת עד הסוף, וכל אחת יכולה ליפול ממש על ההתחלה. זה נראה ליגה בריאה יותר. פתאום, פתאום, out of the blue.
הגדלה של הפלייאוף שאני הייתי בעדה, והפורמט החדש גורם לזה, שנכון שעדיין יש לך חצי ליגה,
כן, להזכרה, מה שנקרא, כן.
אבל כל החצי שהוא קבוצות, החצי העליון, הפלייאוף העליון, כמו שאומרים בארץ, הם כולם בתמונה, והם כולם נלחמות, ולכולם יש על מה...
כן, אבל זה בסדר, אתה לא יכול לצפות יותר מאשר נניח מה...
לא,
עשר קונטנדר, זה נכון בכל ליגה, בכל עונה.
כן, אבל זה היופי עכשיו, והפורמט הזה גרם לכך שכל החצי העליון בתמונה.
בדיוק, ובעבר, נכון, ובעבר היו כאלה שבחצי עונה לגמרי התפרקו מכל הנכסים והתחילו בסדרה של טנקינגס, והיום אתה, אם יש לך קבוצה עם בסיס, אתה יכול לשמור על הסיכוי שלך לאורך יותר זמן, ואנחנו ממש רואים את זה השנה. יפה, יפה, אז תשמע.
עוד דבר אחד אני רק רוצה להגיד, היה לי חשוב, ואני אגיד, חשבתי לי זה, השבוע, דווקא בקטע שלנו, שלי ושלך, ורדיו, השבוע הלך לעולמו וין סקאלי.
כן, יו, שכחתי להזכיר את זה.
זה בסדר, אני ממש ישבתי ורשמתי לי בצד, שלא לשכוח את זה, וין סקאלי, שלנו כאנשים שחיים את המדיום מהרדיו והטלוויזיה.
אגדה, אגדה.
אגדה בחייו, האיש, שמע, זה מדהים מה שהוא שידר, כאילו, הוא עלה שם בכל הדברים.
הוא שידר גם את בקנר בין הרגליים והאליפות של המץ, וגם את ה, מה שנקרא, את המסירה. את המסירה של מונטנה לקלארק.
לדוגמה, ועוד זה, הוא היה שם, הוא שידר את הפרפקט גיים של לארסן, הוא שידר מאז שהדודג'רס היו בברוקלין, וסיים לשדר...
60 שנות שידור. זה לא יאמן, זה לא יאמן.
אחד האנשים שאני, כל מי ששמע אותו יודע, ואני שמעתי אותו הרבה, כי אני זנתי לוורלד סיריס שהוא שידר, בדיעבד ובלייב וכל זה, באמת, אגדה בחייו, אחד השדרים הכי מדהימים, והלוואי היה לנו בארץ אנשים שהיו לומדים ממנו את השדר המשחק בצורה כל כך נהדרת.
אתה יודע, אני לא, אתה יודע, לפעמים עדיף לא להגיד דברים שאתה רוצה להגיד על...
אוקיי,
על נושאים מסוימים. אני לא חושב שבארץ, מעבר לזה שאין תרבות של ספורט, גם אין תרבות של שידורי ספורט, ואין תרבות של פרשנות ספורט.
היכולת שלו לשדר את הבדיוק, לא לברבר לך באוזן ולא להיעלם, לתת לך את המנה המדויקת שאתה צריך, כל משפט לפנתיאון, ולא
מה, יותר... הם תיארו 20 פעם, לפחות בשבוע האחרון, או בכמה ימים האחרונים ב-ESPN ובפוקס, בכל מקום, את הרגע שבה הוא שידר את ה-C שקבע... אין קרון. ואחד הדברים המדהימים בסיפור, והיום זה נראה לנו כאילו, אני זוכר, נחמיה בן אברהם משתמש בזה, הוא היחיד אולי שידע להעביר את התחושה של מה שקורה במגרש דרך רדיו, היחיד, ever, פה בארץ, ואני זוכר את המילים שלו, אני נותן לקהל לדבר, נחמיה.
הוא מעביר את המיקרופון לקהל.
בדיוק, בדיוק, וסקלי, בלי להגיד את זה, הוא דיבר על זה שהוא פשוט יצא מהבוט, יצא החוצה, לא אמר מילה, שם את המיקרופון, הושיט אותו קדימה בשביל שכל, זה הרדיו כמובן, שכל המאזינים יחוו את הרגע, ואתה צריך באמת להיות יחיד במינו.
כשהכדור עובר לבקנר מתחת הרגליים, אחרי שהוא אומר, הכדור עובר and the Mets win, דקה וחצי של שקט, אתה שומע רק את הקהל. ההבנה הזאת, שהרגע הזה, אני נתתי את הרגע, עכשיו זה יותר חזק ממני.
ועדיין לא חסך שום דבר מבחינת התיאור של המשחק.
לגמרי, לגמרי.
אבל זה באמת כמו סיפור אודי אלן, ימי הרדיו. אני חושב שהיום בטלוויזיה, ודיברת על זה הרבה, ג'ו בק, לא ג'ו בק, כל השדרים הפרשנים של היום, יש ביניהם
דברים. עדיין העובדה שכל השדרים האלה שמעו ולמדו ממנו משהו, הופכת את הדור שיש לנו לדור יותר טוב. מה יהיה בעוד שני דורות, אני כבר לא יודע.
דור יותר טוב ממה? זו שאלה
גדולה. ממה שיכל להיות, אם לא היה אותו.
אוקיי, בסדר, יש להם תמיד לגסי להסתכל עליו, אז זה נכון לגבי כל...
בדיוק.
כל הענפים בכל התחומים. לצערנו גם בפוליטיקה, זאת אומרת, יש להם תמיד את הניקסון להסתכל עליו, ועוד כל מיני כאלה דברים, אתה יודע. אין איזה גבול. יפה, אז תשמע, זה היה כיף כרגיל, סיכמנו שאנחנו יכולים לדבר על ספורט, במקרה הזה בייסבול, אבל אני עושה את זה בכדורסל בלי סוף, שעות על שעות ולא להשתעמם לרגע. כן, אם אפשר להתפרנס רק מזה, ארז, תאמין לי, הייתי שם בצד את כל השאר.
תשמע, אני הייתה עכשיו מקביה, אני הייתי בכל בוקר, הלכתי לרעננה לשבת ולראות את צעירי ישראל נגד צעירי ארצות הברית וקנדה בבייסבול, ואחרי שבוע אני אמרתי, אם זה מה שהייתי עושה למחייתי, אני חושב שאני הייתי נפטר, היו כותבים, מת מאושר.
תשמע, אני יכול לחזור על שוב, לא אוהב להזכיר שמות, אבל כשהיינו כתבים צעירים, כתבים, פרשנים, כותבי צבע, whatever, במדור הספורט של מעריב, לפני... יותר מדי שנים, עומד זה 40 שנה, 35 שנה, אז אני זוכר שישבנו ביציאה ביד אליהו, כשמכבי עוד הייתה מכבי, והמשחקים היו באמת מפטרוביץ' דרך קוקוץ', דרך רג'ה ודיבאס, כולם היו פה בארץ, וכל השמות הכי גדולים, ואחד שכולם מכירים אותו, לא חשוב כרגע מי, הסתוקר ואומר לי, טובי, אתה מבין שאנחנו יושבים פה ומשלמים לנו על זה? זהו, אבל זה כבר לא קיים.
תענוג.
כבר לא קיים. ארז, תודה, נהיה בקשר, ויש לנו עוד פלייאוף לפנינו, ויש עוד הרבה דברים שאפשר לדבר עליו.
בקש, אני מאמין לסכם את העונה, או לפחות את לפני או אחרי.
פרומו קצר, פרומו הכרחי לקראת הפלייאוף, או אחרי שיגמרו הווייל קארד, מה שמחליט.
משהו כזה, כן.
בכיף. אוקיי, טוב, אז בתקווה שלא יפלו עלינו טילים, שמעתי קודם איזשהו פיצוץ פה ברקע. אבל אלה חיינו פה. תודה.
בכיף. להתראות.